הפרק של היום ישר מהשטח. אתם יודעים שאני מלווה הרבה מאוד משרדים, ועם המשרדים אני עושה סימולציות לגיוס נכסים בבלעדיות. הפעם אתם קיבלתם הצצה אדירה, הכי לייב שיש, לסימולציה שעשיתי עם מתיאס, שהוא אחד מהמתווכים. רק שהפעם אני המתווכת, ומתיאס הוא אחד המוכרים. האם הנכס גויס? תכף תגלו. פתיח ומתחילים.
מתיאס.
ברוך השם.
ביי, חמוד.
תודה רבה.
גרבה, הרבה זמן?
שלוש שנים בערך.
איך אתה מסתדר עכשיו עם
זה שאין ממד? עד שאני לא כזה, לא מזיז, לא מפחר. אני יודע באיזה אזורים טיפה אני יכול לסתר, שאם קורה ומה, איזה מין טיפה יותר מידה.
יותר קשה עכשיו למכור בית בלי ממד, אנשים מתקשרים.
יצא לי לשמוע על משקיעים שמתעניינים בבית, אבל לרוב זה מתווכים שמתקשרים.
כמה זמן אתם
נעשה עם קורד הבית? שבוע וחצי בערך.
היי, חסיד חדש. אז בכלל היו פה אנשים?
הגיע אליי כאן שכן שלי שהולך איתי לבית כנסת.
אוקיי.
אמר שבן דוד שלו מחפש בדיוק בית להשקעה, בא עבר, הסתכל. זה המחיר שהוא לא, שהוא הרבה יותר נמוך ממה שאני רוצה, אבל...
לפי מה שאני הבנתי ככה בשיחת טלפון שהייתה לנו, אתה רוצה 790? כמה רחוקה הייתה ההצעה שלו?
הוא בא להציע 650.
ופסלת על הסף? לא.
מאז לא דיברת איתו. אין מה לדבר איתו.
אוקיי, טוב. כמה שאלות אני אשאל אותך, כי אתה באמת ככה יצאת לתהליך מכירה, אתה אומנם שבוע וחצי ככה בשטח, אבל יש כמה דברים שחשוב לדעת, שנראה שבאמת התהליך רץ. אתה צריך לשלם מס?
זה בית ישם שלי, לא, זה בית ישם שלי, האמת שקיבלתי אותו בירושה לפני שלוש שנים, אמרתי לך.
כן.
באתי, עשיתי כאן השבחה, קלטתי צינורות, סידרתי את החשמל, היה פה בעיות חשמל.
אתה באר שבעי במקום?
כן.
אתה עומד לשם באר
שבע? לא, מתכוון לעזוב את העיר.
אתה עוזב את העיר?
לא מתכוון לעזוב את העיר.
לא מתכוון לעזוב את
העיר. ולאן חשבת לעבור? האמת שחשבתי לעבור לרמות.
יש כבר בית, אתה כבר מחפש? סגרתם?
לא כל כך, עדיין לא.
לא. זאת אומרת, אתה לא סגור לאן אתה עובר?
לא כל כך.
הבנתי.
אני יודע שאני צריך למכור את הבית בשביל לקנות שופר, אני לא רוצה לקחת עכשיו איזה משכנתה גדולה מדי.
הבנתי. טוב, בסדר. אז אתה אומר אז אם אני מבינה עד עכשיו, אני מבינה ככה, שבוע וחצי אתה רץ עם הבית, מה זה אין לך? התקשרו אנשים, אבל ממש בקטנה.
נכון.
יש משהו, שיווק מיוחד שאתה עושה עכשיו בזמן המלחמה?
התחלתי לפרסם ככה במוצאו פה פייסבוק, מודר שבע באח, פשפשו כבתים וכל מיני.
אוקיי.
זהו, יד שתיים.
בגדול, נגיד בן אדם מתקשר עליך לדירה. אומר לך, מה אני מתיאס, אז ראיתי שאתה מוכר, אני רוצה לבוא לראות, אומר לו, סבבה.
כן, קרוב איתו שם, בא מראה את הרגע.
אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שהסתובבו פה אנשים, הגיעו, אחד, שתיים, שלוש. שאולי בכלל לא מכרו את הבית שלהם לפני שהם רוצים לקנות את שלך. אולי בכלל אפילו לא יודעים אם זה בתקציב שלהם. אולי אין להם אפילו אישור מוכנים למשכנתה. יכול להיות מצב כזה, בטח. זה בעיה שקורית להרבה בעלי נכסים. הם לא עושים את הבדיקה לפני, הם מגיעים לכאן הרבה אנשים, מסתובבים, ויש מין, אני קוראת לזה אשליית השפע המדומה. אנשים באים הביתה, מסתובבים, ויוצאים מהדלת, אתה יודע, ואז אנחנו לא שומעים מהם יותר. אז יכול מאוד להיות שהם בכלל לא צריכים להגיע לבית שלך, ויכול מאוד להיות שהם גם היו קונים רציניים, אבל הם לא הציעו הצעה. ואני בטוחה ש...
אף הגיעו, הגיע מישהו יצא מאוד נמוך, אחריו הגיע עוד בן אדם, אבל לא כל כך נתן הצעת מחיר.
הבן אדם הזה שהציע נמוך בהתרשמות שלך ממנו, היה רציני לפני שהוא
הציע
את ההצעה?
אני יודע שזה כבר לא בית ראשון שיש לו, אני יודע שהוא השקיע בכמה מקומות, אבל זהו, זה כל מה שאני יודע.
נגיד סיטואציה, נגיד שגם אני הייתי בתמונה, והייתי מרימה לו טלפון. סבבה להניח שהייתי יודעת לאיזה דירות הוא משווה אותך?
אני חושב שכן.
סבבה להניח שהייתי יכולה לשפר את ההצעת מחיר שלו בלי להזכיר את האינטרס שלך באמת?
אולי אני לא יודע באיזה דרכים מפגישים משם.
חשוב לי שתדע הרבה פעמים שבא נכס ומפגשים ותווך, לא רוצה לתווך, וגם אמרת לי בטלפון, אני שוקל למכור לבד. חשוב לי שתדע שהמקומות שבהם יש ערך למתווך, בדיוק במקומות האלה, שהוא יודע לסנן לך את הקונים הרלוונטיים כאלה, שבאמת יש להם יכולת להשלים את העסקה, ולא רק זה, אם הם מביאים עניין, הוא יודע גם להוציא מהם הצעת מחיר, וגם לשפר הצעה קיימת. כי אתה יודע, אתה מהצד שלך רואה רק מה שאתה יודע על העסקה, אני מניחה שהדבר הכי חשוב לך בעסקה זה מחיר?
ברור.
מה עם תנאי פינוי? מה עם תנאי תשלום? שזה פקטור מאוד משמעותי. כשאתה לוקח מתווך, המתווך מסתכל לי למעלה על העסקה, ויודע לתכלל את העסקה, למה? כי אני יודעת מה הקונה מחפש, לא רק אם הוא מחפש, אלא גם מה היכולת הפיננסית שלו להשלים את העסקה. אני יודעת לאיזה נכסים הוא משווה את הבית שלך. ולמה נכון לי לדחוף את הבית שלך מקדימה, כדי שתסגר העסקה. והרבה פעמים אתה יודע, אנשים מסתובבים, באו, היו, יכול להיות שדיברת איתם, יכול להיות שלא. כאילו, אתה מתקשר לאנשים שהם אצלך הבית.
לא, אני למה, באו, באו. לא, לא יוצאו כסף, בשתיים הם עושים.
אני יכולה להגיד לך שכל קונה שאני מביאה, ואתה לא סתם קונה, אבל עשיתי לו ברור צרכים לפני, כל קונה שהגיע, כשאני יורדת איתו למטה, אני עושה איתו סיכום לסיום, אני שואלת אותו, מה הוא אוהב בבית? מה הוא לא אוהב? האם הוא יהיה מוכן להגיש הצעה? והרבה פעמים אני אגיש לך הצעה, גם אם ההצעה נמוכה, כדי שאתה תקבל מושג גם לגבי המחיר. אתה יודע, הרבה בעלי נכסים זורקים מחיר, מחליטים שהם ככה הסתובבו בגלילה, לא אומרת עליך, אבל נכנסו ליד שתיים, ראו את הרחוב שלהם, ראו את הנכס הכי יקר, ויאללה, החליטו שזה המחיר. הרבה בעלי זה לא טוען את התנאים האמיתיים של הבית. מה היתרון של מתווך? כשאני מביאה לך קונים הביתה, אני מביאה לך הצעות מחיר, אתה מבין מה המחיר האמיתי. כי בסוף, התפקיד שלי למקסם את המחירה, אבל אני לא עושה, אתה יודע, בסוף יש תנאי שוק, והדירה שלך, קומה שלישית, מתוך ארבע, שלושה וחצי חדרים, זה אחלה, וגם שיפצת אותה יפה, ואתה מסכים איתי שהיא מתאימה לפלח מאוד מאוד מסוים של אנשים, במיוחד בתקופה הזו. כל בן אדם, אתה יודע, חבר'ה שיגורו בקומה שלישית בלי מעלית, קומה שלישית בתוך ארבע בלי מעלית, צריכים להיות חבר'ה צעירים, או שהם קונים את זה להשקעה, או חבר'ה שידם אינה מסגת לקנות נכס אחר. צריך מה שנקרא, לסנן אותם טוב טוב. אחרת, סתם לשפוט הילד, כמו שאומרים כל המתווכים. הם משתמשים בעונה. שמעת את המונח הזה את הילד?
כל פעם מחדש.
כן, כל פעם מחדש. אז חשוב לי שתדע את זה. דבר נוסף שאני רוצה לשאול אותך, ברמת הדירה עצמה, צעד את המחיר ב-790, אני רואה שככה שיפצת את הנכס. מה יקרה אם אתה מקבל מחיר של 720 למשל?
לא, לא משהו שאני יכול לסדר איתו.
איך אתה רואה את זה בעיניים שלך?
תראה, אני קודם דיברת על מחיר, אני יודע שיש אתר מדלן, נכנסתי, ראיתי מה נמכר שם. אני יכול להגיד לך גם שבדקתי מה יש עכשיו ביד שתיים. והמחיר שלי ראה לי וטוב, כאילו, החרות שלי בתכלס היא לא מי יודע מה, ואני יודע גם שאני יכול לעשות את זה לבד. אז אני לא כזה לחוץ על הבית.
כמה חשוב לך למכור את הבית בטווח הזמן של השלושה חודשים?
כן, חשוב לבוא למכור אותו.
כן.
אבל אני בתכלס יכול לעשות את זה לבד, לא, אין לי כזה צורך עכשיו באיזה מיטב עכשיו עובר.
מה
קורה
אם נגיד
רעשת
שלושה חודשים לא
קיבלת
את המחיר הזה, מה אתה עושה? אתה
רואה ממחירה? לא, אולי, אז אני אשנה גם את הפרסום שלי, ויכול להיות אני גם אחשוב לדבר עם תווך.
זאת אומרת, כרגע, מבחינת איך שאתה רואה את זה, הכל מתנהל, הכל רץ.
כן, התחלתי לפני איזה שבוע וחצי, שבועיים אפילו, אני יודע שמחיר שלי טוב.
אז תראה, כמו שבאמת אתה מבין, יש באמת שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה ממשיך למכור את הבית לבד, שאפשרות הזאת תמיד קיימת, היא לא נעלמת גם אחרי השיחה שלנו. אבל אני רוצה שתי דקות, היות וככה ישבנו ודיברנו, רגע לעשות לך איזה תקציר של מה בעצם מהות ההתקשרות בינינו, בסדר? אם נחליט לעבוד ביחד, אם תחליט לעבוד איתי. אז כמו ששאלתי אותך את סדרת השאלות הזו עכשיו, אני רוצה רגע לחזור. בעצם כשאני מתחילה ללוות לקוח, ואני בודקת קודם כל אם ברמת המיסוי הוא יכול ורוצה, מבין מה ההשלכות של מכירת הבית. אחרי זה אנחנו יוצאים לעבר תמחור נכון. כי אומנם אתה יוצא מנקודת הנחה שהתמחור שלך הוא מדויק וקרוב, אבל אני מכירה כאן נכסים שהם מכירו. הם לא נמכרו בתו מחיר הזה שאתה מדבר עליו. אם הגעתי עם חומר, אז אני עכשיו אראה לו את החומר הזה. אני מאוד ממליצה לעשות את זה, כי זה מה שהייתי עושה עכשיו. אני אומרת, שמע, אני לא מתעסקת בתחושות, אני יודעת להתעסק במספרים, ולכן אתה מכירתי. אלה המזכרות שאני מכירו פה באזור, ועכשיו זה השלוש שאני מתעקפת איתו על המחיר, בסדר? נגיד לו, וזה אתם חושבים חושבת בלמדה. מעבר לזה, שזה חלק מהשירות, ואתה יכול כמובן לשמור את החומר הזה שהכנתי לך ולעבור עליו בזמנך, חשוב לי שתדע שכל קונה שמתקשר, בעצם עובר אצלי סדרת סינון, כי המטרה היא לא להביא לך הרבה לקוחות, המטרה היא להביא לך מעט לקוחות, הם יהיו מדויקים, ויכול מאוד להיות שאני אביא לך שלושה לקוחות לפה, עם לקוח אחד, אני אתמקד רק במטבח. תגיד, זה מוזרה, למה אני לא מסתובבת בכל הבית? כי אני יודעת מה חשוב ללקוח הזה. ללקוח אחר, אני אביא אותו בשעה מסוימת, ואני אתמקד איתו על משהו מאוד מאוד מסוים, אני אדבר איתו בכלל על האזור, ואני אתעסק איתו בדברים אחרים, כי אני יודעת שזה לקוח שמחפש תשואה, אני יודעת בדיוק איך להרוז את הבית שלך בצורה כזו שתהיה לי את הבית עבור. ולא רק זה, כל קונה שלמעשה יגיע, יקבל ממני שיחת טלפון, ואני יוצא ממנו הצעת מחיר א', כדי שאתה תמיד תהיה מאופס על התמחור, על כמה, מה שנקרא בעיני הקולים, כמה הנכס שלך שווה באמת. ולא רק זה, אם תהיה הצעה טובה על השולחן, אני כמובן וכמובן יגיש אותך, כדי שאנחנו נוכל לשפר את התנאים. הרבה פעמים כשאני יושבת מול בעלי נכסים, אז הם אומרים לי שמחיר זה הדבר הכי חשוב, אבל וואלה, הבאתי לך את המחיר שאתה רוצה, אני אומרת לך לפנות את הבית עוד חודשיים, מה אתה עושה? כן מפנה, לא מפנה. אני אומרת לך לתנאי תשלום, וואלה, משלים לך את התשלומים שנה אחרי, מתאים, לא מתאים. הרבה פעמים זה דברים שלא לוקחים אותם בחשבון כשמנהלים את התהליך לבד. ואתה אומר לי, תקשיבי, סבב, מתאים לי לבד. אני אומרת לך, הנה עכשיו קיבלת ההצעה, מה אתה עושה? איך אתה משלם אותה? דילמה.
תביא לקוחים אם אתה שתי אחוז שלו. תקדם.
אוקיי. זאת אומרת, אין לנו ויכוח מבחינת השירות שלי. אתה מבין את
ההליך שלי. ההליך שתביא קונים.
אוקיי. אז תראה, ברמת העבודה שלי, כשאני עובדת, כל קונה שאני מביאה, כשאני מלווה בעל נכס, אני מלווה אותו בבלעדיות. אני רוצה להסביר לך רגע מה זה אומר בלעדיות, כי יש בעלי נכסים שהמילה הזו מייצרת להם איזו קונוטציה לא ברורה. אני אקביל את זה מבחינתי לאיך שאני תופסת את עצמי. אני מבחינתי, כשלקוח יוצא איתי לתהליך, הוא חותם על הסכם ייצוג, כמו עורך דין, כמו עורך דין שמלווה את התביעה שלו, ועכשיו המטרה של העורך דין היא לתת לאותו לקוח שהוא מלווה. לטפל לו בתביעה בצורה המיטבית, וכמו שאני עכשיו הייתי צריכה לצאת, לקחת עורך דין, לא הייתי לוקחת כמה עורכי דין שילבו אותי, הייתי לוקחת אחד שאני מאמינה בו והוא מייצג אותי, אותו דבר ככה בתיווך. ולכן, כשאני מתחילה לעבוד איתך, למעשה אני זו שמייצגת אותך, והחוק קרא לזה בלעדיות, אז ככה זה נקבע. וזאת שיטה.
ואני עובד מייצגת, אין לי בעיה, אבל תביא קונה, קחים ממנו כסף, אני לא מבין, גם המחיר שלי גם ככה נמוך. אין לי פה מה לבוא ולשלם ולהוציא עוד מהכסף שלי.
חשוב לי שתדע שיכול מאוד להיות שאני אביא קונה, ויכול להיות שאני גם אקבל עמלה מהצד שלו, אבל יכול להיות שלא. למעשה, כשאני ואתה יוצאים לדרך, אתה קודם כל הלקוח שלי. המטרה שלי היא לייצר עבורך פתרון מיטבי. לייצר לך עסקה מיטבית. מה זה אומר? זה אומר שוואנס אני מייצגת אותך, אותי לא מעניין מאיפה יבוא הקונה. יכול להיות שהוא יבוא דרך חונן של סוכן אצלי במשרד, ויכול להיות שהוא יבוא דרך נחמן, שהוא מתווך מקומי, שאני משתף איתו פעולה. אני, מבחינתי, פותחת את הנכס שלך לכולם. אני, מה שאני מנהלת את הפרויקט הזה, התפקיד שלי הוא לייצר לך כמה שיותר הצעות מחיר, כדי שאתה תוכל, בסופו של דבר, לסגור עסקה מקסימלית. זה הדרך הכי טובה. אתה יודע שבארצות הברית, בקנדה, צפון אמריקה למשל, הקונה בכלל לא משלם עמלה, רק המוכר משלם. והמוכר שם משלם לא כמו פה, 2% פלוס מע"מ, הוא משלם בין 5% ל-6%. אבל אנחנו בישראל לא ככה, המחוקק קבע 2% פלוס מע"מ, רק
2% פלוס
מע"מ. והתפקיד שלי הוא קודם כל ללוות אותך בעסקה. ולכן, כשאנחנו מדברים על העמלה שלי, העמלה שלי, המטרה שלך, היא שאתה תשלם לי כדי שלי לא יהיה שום אינטרס, אף צד בעסקה, האינטרס היחיד שלי זה הייתה. ולכן, מהות ההתקשרות שלנו היא כזאת. ואז נתקדם.
ממש, 2% קצת יותר מדי, אמרתי לך, 790, אני גם ככה הורדתי את המחיר.
אז רגע, אם אני מבינה אותך נכון, אם השירות שלי היה בחינם, היית משתמש בו. אז הפער היחיד שיש בינינו זה גובה העמלה?
כן, העמלה עצמה, אם את יכולה להוציא אותו מהקום.
זאת אומרת, אם אנחנו פותרים עכשיו את גובה העמלה, התקדמנו, אנחנו יוצאים לדרך. אני יורדת למטה, אני ביד השם.
אם אני נשאר עם ה-790 שלי, מי אכפת?
אוקיי. אז 790 שלך, בואו נבין רגע מה זה אומר. 790 שלך, אם תקבל אותה, יש לך עמלה תיבור פה לשלם. אתה מבין את זה, נכון?
כן.
אוקיי, אז אנחנו יכולים לצאת לדרך.
שוב, אם ה-790 שלי זה אחרי העמלה,
מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה רוצה להכליל את העמלה?
תפרסמי אותה 1.5 מיליון מצידי, קחי את כל ה-500,000 אחרי זה.
אני אגיד לך מה. אנחנו צריכים לצאת לדרך. הדבר האחרון שהייתי רוצה זה שעמלת התיווך שלי תכשיל את המחירה. וזה שאנחנו נכלול את זה כרגע, בתוך ה-790, ליצר לנו בעיה. אני אומרת, בוא נצא לדרך. בוא נצא עם התמחור שביקשת. בכלל, אני רוצה שנעבור על הבעיה. בוא נתקבע רגע על התמחור שאנחנו מרגישים איתו בדרך. שנוכל לצאת איתו לדרך, בסדר? נחתום על העמלה. אני יכולה להגיד לך שהעמלה שלי אף פעם היא לא מה שפגע בעסקה. זה אף פעם לא קרה. נצא לדרך, נביא קונים, נראה נחוש את השוק, נתקדם משם. נחתום?
לא, אמרתי לך 2% שוב, זה הייתה בין.
אוקיי, זאת אומרת, אם זה היה אחוז, זה היה נסגר? מה הסכום שחשבת עליו? מה גובה
העמלה שחשבת? אני הולך לעורך דין, עורך דין מדבר איתי סביבות 5-6,000 שקל לעשות עבודות. זה ממוצע המחיר של עורכי דין בכל מיני עבודות.
כן. דרך אגב, עורך דין לוקח 20% מתיק תביעה, דרך אגב, פתיחת תיק. זה בלי...
זהו, שזה
בלי... מוכנה ללכת בתיק
חוק. הם היחידים שמרוויחים בתחום הזה.
אז תראה, אני מניחה שאתה משווה אותי עכשיו לעורך דין שמטפל בעסקאות
מקרקעין. אחרי הכל את מייצגת אותי, לא?
נכון. אבל עורך דין שמטפל בעסקאות מקרקעין ונכנס בשביל לסגור את ההיבט המשפטי של העסקה, לוקח 0.5%, הוא נסגר, הוא נמצא בתום התהליך. אני מלווה את כל התהליך, אוקיי? ולכן מה שנקרא השירות שלו והשירות שלי הם לא אותם שירותים. אתה יודע, בסוף אם יש מישהו שעושה לך פרקט בכל הבית וזה שמתקין לך חלון, הם לא עשו את אותו שירות. זו לא הייתה אותה עלות. לא אותה עלות חומר, לא אותה עלות עבודה, לא אותם זמני עבודה. ולכן לא נכון להשוות את זה, למרות ששנינו מלווים אותך בתהליך הזה. המחוקק קבע 2% פלוס מע"מ. זה מה שקרה. עכשיו, אם קיבלת את העסקה שרצית, בתנאים שרצית, מה זה משנה אם זה 2% או 200 שקל? מה שזה משמעות?
די צריך את הכסף, כן.
אני מבינה. סך הכל, אני מדבר אותך בתוך התהליך הזה, ואני רוצה שתהיה לך עסקה מיטבית. ולא זה מה שימנע מאיתנו להתקדם. בוא נצא לדרך,